פרשת השבוע, פרשת בו, הפרשה שבה מצווה הקדוש ברוך הוא על מצוות הפסח, פסח מצרים ופסח דוירויס. זוהי הפרשה שבה מופיעים שלושת המכות האחרונות שהכה הקדוש ברוך הוא את המצרים במצרים, כמו שכותב כאן בעל הטורים בפתח הפרשה, בו עולה בגימטריה ג', הבית זה 2 וא' זה 1, רמז לו ג' מכות שיביא עליו עוד. אלה שלושת המכות האחרונות, לכן נאמר בו. לפני שבסייעתא דשמיא נעמוד על איזה נקודה יסודית שיש כאן בפרשת בו, הייתי רוצה להביא איזה רעיון נפלא שראיתי ביום שישי שעבר על מכת ערוב. במכת ערוב, ששייכת לפרשת וירא, זה הפעם הראשונה שפרעה מוכן לדבר עם משה רבינו שעם ישראל ילך לסבוח. ויקרא פרעה אל משה ולאהרון ואומר, לכו זבחו לאלוהיכם בארץ, לכו תזבחו. ומשה רבינו אומר לו, לא, פרעה מציע לבוא ולסבוח כאן במצרים, ומשה רבינו מסרב. ויאמר משה, לא נכון לעשות כן, כי תועבת מצרים נסבח להשם אלוקנו, ונסבח את תועבת מצרים לניהם ולא יזכלונו. המצרים יראו שאנחנו זובחים את השה שלהם, זה אלוהים של מצרים, אז ודאי שהם יהרגו אותנו, אלא דרך שלושת ימים נלך במדבר וזבחנו להשם אלוקנו כאשר יאמר אלינו. סתם נקודה שצריך להבין, למה משה רבינו נקט דרך שלושת ימים נלך במדבר, כמה וכמה פעמים זה מופיע? הרי לא הייתה המטרה ללכת לשלושה ימים, המטרה הייתה פשוט ללכת לגמרי. למה תמיד הוא חוזר על שלושה ימים? יש לזה הסבר, אבל זה נושא לשיחה שלמה, רק ההסבר על הנושא הזה, למה דרך שלושת ימים. בכל אופן, לאחר מכת הרוב, זו המכה הרביעית, אחרי המכה הרביעית פתאום פרעה מוכן לשחרר את בני ישראל לעבוד את העבודה שלהם, אבל במצרים. לא לתת להם לתת מחוץ למצרים, לכו זבחו לאלוקיכם בארץ, כאן במצרים. דבר נוסף, במכה הזאת כתוב שהמכה הזאת באה עם האדמה אשר הם עליה. בפרק ח' פסוק י' ז' כתוב, כי אם אינך משלח את עמי, הנני משליח בך ובעבדיך ובעמך ובבתיך את הערוב, ומלאו בתי מצרים את הערוב וגם האדמה אשר הם עליה. מה הפירוש וגם האדמה אשר הם עליה? כמה וכמה פירושים נאמרו על העניין הזה של האדמה אשר הם עליה. בגאון מווילנה הוא מביא שישנו מין חיה שהוא בעצם הממוצע, כך הוא נקרא בספרי המהר"ל. יש ממוצע בין אדם לבהמה, בין אדם לבין מלאך, יש ממוצע בין אדם לבין בהמה, יש ממוצע בין חי לבין צומח. כותבים רבותינו, הממוצע בין אדם לבין מלאך זהו השד. השד הוא לא אדם והוא גם לא מלאך, זה הממוצע, זה האמצע שבין אדם לבין מלאך. יש ממוצע שבין אדם לבין חי וזה הקוף. הוא אמנם הוא חי, הוא לא אדם, אבל מצד שני יש לו תנועות שמזכירות אדם. לכן התנועות האלה נקראים, יש לזה קוף אחרי בן אדם, יש לו איזה תנועות מסוימות שהוא נדמה לאדם. יש ממוצע, אומרים חז"ל, בין אדם לבין חי, בין חי לבין צומח, סליחה. הממוצע בין חי לבין צומח, אומרים חז"ל, זה אדני השדה. אדני השדה זהו מין חי, זה מין ששייך לבעלי חיים, אבל הוא קשור לאדמה, הוא לא מסוגל לחיות אם הוא לא מחובר לאדמה. הוא ניזון מהאדמה, הוא קשור בטבור שלו לאדמה, וכל מזונו מן האדמה הוא מחובר. אם אתה מנתק לו את הקשר שלו עם האדמה, הוא פשוט מת. עיקר החיות שלו מן האדמה. הוא מופיע במשניות כלאיים בפרק ח', מדברת שם המשנה על אדני השדה, מה בדיוק, איך מתייחסים אליו. אומר הגאון מווילנה, שיות ואדני השדה זה דבר שהוא חי וגם צומח, והוא לא מסוגל לחיות בלי שיש לו את הקרקע שעליו הוא צומח. אז לכן כתוב שמכת הרוב, אמר הקדוש ברוך הוא, שמגיעים כולם, כל הבהמות, כל החיות, כל העופות, כל מה שיש ביקום מגיע למצרים, והיות ואדני השדה לא מסוגל לחיות בלי הקרקע שלו, כי אם אתה מנתק אותו מהקרקע עומד, לכן התורה אומרת, וגם האדמה אשר הם עליה, הם באים עם האדמה. מי זה בא עם האדמה? אדני השדה. הוא מגיע עם האדמה כיוון שאם אתה מנתק אותו מהאדמה הוא מת, אז אתה חייב להביא את האדמה, כי אחרת הוא לא יגיע. והקדוש ברוך הוא אמר מכת הרוב כולם באים, כל היקום מגיע, כל הבהמות, החיות והעופות מכל העולם מגיעים, אז מגיע גם האדמה אשר מלאה. זה הביור של הגאון מווילנה. המהר"ל דיסקין אומר שישנו מדרש של חז"ל שהכלבים לא נובחים 7 שנים עד שהם מתרגלים למקום. אם אתה מעביר כלב ממקום למקום, עד 7 שנים הוא לא נובח, הוא לא מרגיש היימיש, הוא לא מרגיש מקומי, ואז הוא לא נובח. הכלבים של היום זה לא ככה, הם נובחים מיד, אבל בעבר הכלבים היו יותר עדנים, היית מעביר אותם מקום למקום, 7 שנים עד שהם לא מכירים את תושבי הסביבה, הם לא נובחים. אחרי 7 שנים הם מתרגלים, אז הם מתחילים לנבוח. אומר המהר"ל דיסקין, אבל היות והקדוש ברוך הוא רצה שהכלבים יתחילו לעבוד במצרים מיד כשהם באים, שלא יחכו 7 שנים, זה הרי מכת הרוב זה 7 ימים בסך הכל, אז לכן הביא את עמים האדמה, שירגישו היימיש, שיתחילו מיד לעבוד, לכן הוא הביא את עמים האדמה אשר הם עליה. כך אומר המהר"ל דיסקין. הפנים יפות כותב, ישנה גמרא במסכת בכורות, מספרת הגמרא על רבי יהושע ברבי חנניה, שעשה איזשהו תהליך של עטייה, והביא אתו את חכמי אתונה, הוא הצליח להערים עליהם, והעלה אותם לספינה, והביא אותם בפני המלך, ולפני שהוא העלה אותם על הספינה, מספרת הגמרא, הוא לקח איתו מהחול של יוון, מהחול של אתונה, שם איתו בכיס. כאשר חכמי אתונה האלה הגיעו בפני המלך, הוא אמר, אלה חכמי אתונה ממש נראים כאלה נפולים, אלא הם שום, הם לא נראים כאלה חכמים, בעלי תעוזה. מיד לקח רבי יהושע בר חנניה מהחול הזה שהוא הביא מהאתונה ושפך עליהם, ומיד הם התעוררו לחיים. כך מספרת הגמרא במסכת פרות. רואים שבן אדם מרגיש היימיש כאשר הוא מגיע עם האדמה, אתה מביא לו קצת מהאדמה שלו, הוא מרגיש טבעי, הוא מרגיש מקומי. אותו דבר כותב בעל הפלאה, שכאשר הקדוש ברוך הוא רצה להביא את כל הבהמות והחיות והעופות, אז כדי שהחיות והעופות ירגישו מקומיים, הוא היה צריך להביא איתם עם האדמה אשר הם עליה. אז את הדובים הוא הביא עם היער שלהם, ואת הקופים הוא הביא עם עצי הקוקוס שלהם, ואת הדוב הסיבירי הוא הביא עם הקרח שלו, ואת הפינגווין הוא הביא, כל אחד ואחד בא עם הסביבה הטבעית שלו. אז בעצם הגיעו למצרים לא רק הבהמות, החיות והעופות, אלא הגיעו כל אחד עם הסביבה, זה בא עם הקרח שלו, זה בא עם המדבר שלו, כל אחד עם הסביבה הטבעית שלו. במלאכים ב', פרק ב', מסופר שבאו אל אלישע הנביא וביקשו ממנו לטפל במים של העיר יריחו, שהמים של העיר יריחו, כתוב שם, היו רעים. כתוב שם בנביא שהארץ מסכלת מחמת המים הרעים, ובאו אנשי העיר וביקשו מאלישע הנביא שיטפל במים, שאנשים יפסיקו למות, אנשים היו מתים מהשתייה הזאת של המים. כתוב שאלישע לקח מלח ושפך את זה בתוך המקורות של המים אל הנחל, והמים יהיו בסדר, המתיקו המים. היו שם קבוצת נערים שהם היו שואבי מים, הם היו מתפרנסים משאיבת המים. הם היו הולכים לערים סמוכות, שואבים מים, היה שם מי עדן או משהו, איזשהו מעיין שמשם היו שואבים והיו מביאים, ומזה הם היו מתפרנסים. באותו רגע שאלישע המתיק את המים והמים היו מתוקים, אז כבר לא היה להם פרנסה, לא היה להם איפה להתפרנס. אז כאשר אלישע הגיע, אותם נערים התחילו לדבר דברים קשים כנגד אלישע. כתוב בנביא שנערים קטנים יצאו מן העיר והתקלסו בו ויאמרו, עלי קרח, עלי קרח. כך הם כינו את אלישע, עלי קרח, עלי קרח. אומר רש"י במקום, שהקרחת אותנו מן הפרנסה. עד עכשיו הם היו שואבי מים, היה להם מקורות מאיפה להתפרנס. באותו רגע שהמים נהיו בסדר, אז פיתרו אותם, לא היה צריך אותם. אז עלי קרח, עלי קרח, שהקרחת אותנו מן העבודה. כתוב בגמרא במסכת סוטה דף מ"ו, קודם כל כתוב בנביא שאלישע הנביא קילל אותם, ויפן אחריו וירם ויקללם בשם השם, ותתנה 2 דובים מן היער ותבקענה מהם 42 ילדים. אלישע הנביא קילל אותם, ומן היער יצאו 2 דובים וחיסלו 42 ילדים. כתוב בגמרא במסכת סוטה דף מ"ו שאותם ילדים, כך מספרת שם הגמרא, ראה אלישע הנביא ברוח הנבואה שהתעברה עמם ביום הכיפורים. אז ממילא זה לא סתם ילדים, שנחשוב על מה הילדים דיברו כנגד אלישע. העונש הזה, אלישע הנביא ראה ברוח הנבואה מה השורש שלהם שהתעברה עמם ביום הכיפורים, יצאו הדובים מן היער, בעצם אכלו אותם. מספר, אומרת הגמרא, 2 דעות, רב ושמואל. אחד אמר נס, ואחד אמר נס בתוך נס. אחד אמר נס, יער הווה דובים לא הווה. אחד אמר שהיה שם, כתוב, ותצאנה 2 דובים מן היער, אחד אמר נס, יער היה. דובים לא היו ביער, היה הגן העירוני, היה שם עצים, היה שם פרחים, אבל דובים אין שם, איפה מסתובבים דובים באמצע העיר, עיר מיושבת, פתאום דובים, אז הקדוש ברוך הוא עשה נס, שהגיעו דובים, יער הווה, דובים לא הווה. חד אמר, זה הביטוי שכולנו מכירים, לא דובים ולא יער. זה הביטוי שכולם מכירים את זה, לא דובים ולא יער. לא היה לא זה ולא זה, אז זה נס בתוך נס. לא דובים הווה ולא יער הווה. אז הקדוש ברוך הוא גם עשה שיהיה יער, גם יער נוצר ביריחו וגם דובים. אז זה היה נס שכשאלישע קילל, הקדוש ברוך הוא הביא גם יער וגם דובים. שואלת הגמרא, ולהבי דובים ולא להבי יער. בשביל מה צריך גם את הדובים וגם את היער? ולהבי דובים ולא להבי יער. שגם דובים יכולים לבוא גם בלי יער. בשביל מה צריך את היער? צריך את הדובים כדי לאכול את הילדים. אז שיבוא דובים, מי צריך את היער? מתרץ את הגמרא דבעיתי. אומר רש"י במקום, הדובים מפחדים. אם אין להם מקום טבעי איפה לחזור בחזרה, הם פוחדים לצאת לקרב. רק אם יש להם מקום איפה מיד להסתתר, לחטוף ילד ולחזור לתוך היער מסתור שהם יכולים לאכול בשקט, אם אין להם מקום שהם יכולים לאכול בשקט, הם לא יוצאים לאכול. כך אומרת שם הגמרא. ממילא רואים שכל הבהמות, החיות והעופות, כאשר יוצאים לפעולה, כאשר הם יוצאים לעבוד, כאשר הם יוצאים בציווי השם ללכת ולאכול את אותם 42 ילדים, הם צריכים מקום טבעי לאיפה לחזור. אם אין להם את המקום הטבעי מאיפה לחזור, הם לא יוצאים לעבודה, הם לא יוצאים לקרב, הם לא יוצאים לטרף. אומרים רבותינו שזה היה היסוד שהיה כאן במכת הרוב. אתה לא יכול לשלוח דובים, להביא דובים למצרים, כאשר אין להם את היער הטבעי שמטרפו איזה מצרים, אין להם מקום איפה להיות. אתה לא יכול לשלוח את הנמר אם אין לו מקום איפה להתחבות. לכן הקדוש ברוך הוא שלח עם האדמה אשר הם עליה, כל אחד ואחד מהחיות והעופות, כל אחד מהבהמות, כל אחד מחיות הטרף, הגיע למצרים עם האדמה אשר הם עליה. אז בעצם הגיעו למצרים כולם, הגיע הדוב, הגיע עם הקרח שלו, והנמר הגיע עם המדבר שלו, והדובים הגיע עם היער, כל אחד הגיע עם הסביבה הטבעית שלו. עד כאן דברי רבותינו, דברים נפלאים. בא הגאון רבי שבתאי יודלביץ זכר צדיק לברכה, ואומר יסוד נפלא, הוא אומר שאם ככה אפשר להבין מדוע כאן פרעה בפעם הראשונה מוכן לדבר עם משה רבינו שעם ישראל ילך לעבוד, ילך להקריב קורבנות להשם יתברך, אבל לא לצאת מחוץ למצרים, אלא במצרים. למה? הוא אומר, אבל למשה, ככה אומר אפשר להיות דלביץ', הוא אומר פרוי למשה רבינו, תשמע, ראיתי מה כסה רואי. הקדוש ברוך הוא מביא את הדוב הסיבירי עם הקרח, והוא מביא את הנמר עם המדבר, והוא מביא את הקוף עם עצי הקוקוס, והוא מביא את הדובים עם היער. אז מה אתם צריכים ללכת למדבר סיני? תביא מדבר סיני לפה. אם הקדוש ברוך הוא יכול הכל להביא לפה, אז שיביא לפה גם את מדבר סיני, תביא את הר סיני למצרים, ונקריב כאן בארץ. זה היסוד הנפלא, שבדיוק כאן במכה הזאת, הקדוש ברוך הוא אומר פרוי, אני מוכן ללכת שתעבדו את הקדוש ברוך הוא, אבל כאן בארץ, אם הקדוש ברוך הוא יכול להביא את הכל, כל אחד מהבהמות החיות והעופות, יכול להגיע עם הציוד שלו, עם השטח המרעה הטבעי שלו, אז תביא את הר סיני לפה, ותעבדו כאן בארץ. אומר משה רבינו, זה נכון, אבל יש בעיה אחרת. ואומר משה, לא נוכל להסיסקן, למה? כי תועבת מצרים נסבח להשם אלוקנו, נסבח את תועבת מצרים לנהם ולא ישקלונו. הקדוש ברוך הוא יכול להביא את הר סיני לפה, זה לא הבעיה. הבעיה היא שאם אנחנו נקריב את הקורבנות, את האלוהים של מצרים לנהם, הם פשוט יהרגו אותנו. אז זה לא הבעיה, הר סיני יכול לבוא לפה. הבעיה היא שאנחנו לא יכולים להקריב בתוך מצרים, כיוון שהמצרים פשוט יהרגו אותנו. עד כאן הקטע שקשור לפרשת ואירו, והבאנו אותו פה, ועכשיו בשעת דשמיא ניגש לפרשת בוי. בפרשת בו ישנה ממרה נפלאה מאוד שרבי מתיה בן חרש, רש"י מביא אותה, זה דברי המדרש, נמצא בילקוט, בנובי יחזקאל, הוא נמצא גם במחילתא. רש"י נמצא בפרק י"ב פסוק ו'. תחילת פרק י"ב מצווה אותנו הקדוש ברוך הוא, החוידס הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השונו. הקדוש ברוך הוא מצווה, דברו אל כל הדעת ישראל אמור, בעשור לחודש הזה, ויקחו להם אי צא לבית אבות, צא לבית. בעשירי לחודש, הטור מביא, כך מביא בסימן תף למד, המשנה ברורה גם מביא אותו בהרחבה, שאותו שנה זה היה בשבת, העשירי לחודש היה בשבת, כי בני ישראל יצאו ביום חמישי, אז העשירי לחודש היה בשבת, ויקחו להם אי צא לבית אבות, צא לבית, ומימת הבית מיות מסה, ולקחו שכנו הקרוב אל ביתו במסעת נפשות, אי ספי אוכלו תחוסו על השא. צא תמים זכר בן שנה יהיה לכם, מן הכבשים ומן העזים תיקחו. וכאן אומרת לנו התורה, והיה לכם למשמרת עד 14 יום לחודש הזה. צריכים לקחת את השה הזה ולשמור עליו. 4 ימים עד 14 יום לחודש הזה, ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל בין הארבעים. ואחרי ששוחטים, ולקחו מן אדם ונתנו על שתי המזוזות ועל המשקוף, על הבתים אשר יאכלו אותו בהם. עד כאן הקטע שאנחנו רוצים לדבר בדברי רש"י בפסוק ו'. אומר רש"י, והיה לכם למשמרת. מה הפירוש המילה משמרת? זה לשון ביקור, שטעון ביקור מימום 4 ימים קודם שחיטה. הבהמה צריכה בדיקה 4 ימים לפני שהיא נשחטת. ומפני מה הקדים לקיחתו לשחיטתו 4 ימים, מה שלא ציווה כן בפסח דורות? למה כאן ציווה אותנו הקדוש ברוך הוא לקחת את הקורבן בעשירי לחודש ולקשור אותו לקרי המיטה, כמו שכתוב בחז"ל, למרות שמקריבים אותו רק אחרי 4 ימים? הויו רבי מתיו בן חורו שוימר, זה הממרה המפורסמת של רבי מתיה בן חרש. הרי הוא אומר, פסוק בספר יחזקאל, ואעבור עלייך וארך ונעיתך את דודים. אומר רש"י, הגיע השבועה שנשבעתי לאברהם שיגאל את בניו. הקדוש ברוך הוא אומר, הנה הגיע הרגע, הנה את דודים, הגיע הזמן לגאול את ישראל ממצרים. ויות והגיע הזמן לגאול אותם, ולא היו בידם מצוות להתעסק בהם כדי שיגאלו. עם ישראל לא היה בידו שום מצווה בזכות מה שהם יגאלו. כידוע לכולנו שעם ישראל היה בתוך שער הממתת, ובמתת שערי תומה הם היו שרויים. שנאמר, זה מה שכתוב, ואת ערום ועריה, הם היו ערומים מן המצוות. נתן להם שתי מצוות, שני מצוות הוא נתן בידם, דם פסח ודם מילה. שני מצוות הקדוש ברוך הוא הפקיד בידם מן 4 ימים לפני יציאת מצרים, דם פסח ודם מילה, שמלו באותו הלילה, שנאמר, מתפוססת בדמייך. מה זה בדמייך? לשון של שני דמים, אומר רש"י. ואומר, גם את בדם בריתך וכולי. הוא שהיו שטופים בעבודת כוכבים. היות ועם ישראל היה שטוף, הוא היה כולו מלא בעבודת כוכבים, אמר להם, משכו וקחו לכם, משכו ידיכם מעבודת כוכבים וקחו לכם צום של מצווה. אז יש כאן שתי פעולות. א' כל, יש כאן דם פסח ודם מילה, ודבר נוסף, יש כאן משיכת ידיים מעבודת כוכבים ולקיחה את הצון הזה שפעם היה עבודת כוכבים, לקחת אותו ולהפוך אותו לצון של מצווה, להפוך אותו לקום פסח. צריך להקדים הקדמה קצרה לפני שנבין את דברי רבי מתיה בן חרש, כמו שהוא מופיע בכמה מקומות. בני ישראל היו בתוך ממתת שערי תומה, עד שהקדוש ברוך הוא אמר שאם אני לא גואל אותם עכשיו, כבר אין את מי לגאול. אם הם יורדים עוד לתוך שער אחד ומגיעים לתוך שער ענון, אין כבר את מי לגאול. עם ישראל כבר ירד לתוך שער ענון, והם יצאו מכלל גאולה. מצד אחד אנחנו רואים, כמו שרש"י אומר כאן, הם היו שטופים בעבודה זרה, שנאמר, משכו, קחו לכם, משכו ידיכם מעבודת כוכבים. עם ישראל כולו עבד עבודה זרה. אותו דבר ראינו גם במדרש מופיע, שכאשר בני ישראל עברו בים סוף, בא עוזה, השר של מצרים, לקדוש ברוך הוא, ואמר לקדוש ברוך הוא, מה נשתנו אלו מאלו? למה אלו טובעים בתוך המים והללו עוברים את הים? הללו עובדי עבודה זרה, אמר עוזה, שרו של מצרים, והללו עובדי עבודה זרה. מה ההבדל ביניהם? גם ישראל עובדים עבודה זרה וגם המצרים עובדי עבודה זרה. למה אלה עוברים בתוך היבשה, בתוך הים, והללו טובעים בים? כך בא שרו של מצרים. אמר הקדוש ברוך הוא לעוזה, שרו של מצרים, המצרים עבדו מרצון ובני ישראל עבדו מאונס. יש הבדל בעבודת כוכבים. המצרים עושים את זה מרצון, הם עשו את זה מתוך שמאמינים שזה האלוהים, ובני ישראל עשו את זה מאונס. אמר הקדוש ברוך הוא לעוזה, שמא אתה דן על שוגג כמזיד ועל אונס כרצון, אתה בכלל יכול לדמות את שני הדברים האלה? אין בכלל דמיון בין שני העבודות האלה. הללו עבדו עבודת כוכבים מאונס, ובני ישראל, אז אם אלה הם עוברים ביבשה בתוך הים, והללו עבדו מרצון ולכן הם מתים. על הפסוק בשיר השירים, שחורה אני ונבה, אומרים חז"ל, שחורה אני במצרים ונבה בהר סיני. עם ישראל היה במצרים במצב של שחרות, שחורה אני ונבה, אבל כאשר בני ישראל הגיעו להר סיני, אז היה הנבה, הנוי שלהם, היה בהר סיני. אומרים המפרשים שמה שמתכוון שלמה המלך לומר בפסוק, שחורה אני, אף על פי שאתה מסתכל אותי עכשיו ביציאת מצרים, שכולי מלא שחרירות, כולי שחורה מעבירות, אבל זה מעטפת חיצונית, והראיה שבאותו רגע שהגעתי למדבר, והגעתי להר סיני, התגלה הנאווה, התגלה היופי שבי, שמיד אמרו נעשה ונשמע, מה שמלאכים זוכים לומר, באותו רגע שירדה השחרירות הזאת, עם ישראל מיד הגיע ללובן של נאווה. וזה מה שבעצם כתוב בשיר השירים, אל תראו לי שאני שחרחורת. אומרי כנסת ישראל אומרת לקדוש ברוך הוא, אל תסתכלו עליי שאני שחרחורת, ששזפתני השמש, בני מי ניחרו בי. זה לא הפשט הוא שאני מבפנים כולי רקובה, כולי שחורה, לא. אלא מה, בני מי ניחרו בי, זה שאני הייתי בין אומות העולם, אומרים חז"ל שם במדרש, זה שאני הסתובבתי בין המצרים ולמדתי מאורחותיהם ולמדתי מדרכיהם, זה מה שהפך אותי להיות שחורה. זה שזפת מהשמש, זה מעטפת חיצונית, זה לא דבר פנימי שבא ממהות הלב. זה שהיא מעטפת, זפת מהשמש, זה שיזפון של השמש, זה לא דבר שהוא בא מפנימיות. והראיה, שרק יצאנו ממצרים ולא היה לי את בני מי ניחרו בי, מיד אני נבא, מיד אני בהר סיני, ואומרת נעשה ונשמע. אז אתה רואה שאני בסך הכל לא דבר פנימי, אלא זה מעטפת חיצונית. ואז זה אומר שלמה המלך, ששחורה אני ונבא בנות ירושלים, כאוהלי קדר, כיריות שלמה. אומרים חז"ל, מה זה יריות שלמה? כמו יריעה, כמו וילון שמתלכלך, אתה רוחץ אותו ומיד מתנקה. כך כנסת ישראל, ברגע שניקו אותם, בשנייה אחת, אז זה לא מהות פנימית, זה מעטפת חיצונית, זה לא דבר פנימי. כאשר משה רבינו בא אל בני ישראל ונותן להם את האות, ואומר להם שהגיע הזמן גאולתכם, מיד כתוב שם בפרק ב', וילך משה ואהרון ויאספו את כל זקני בני ישראל, וידבר אהרון את כל הדברים אשר דיבר השם אל משה, ויעש האותות לעיני העם, ויאמן העם, וישמעו כי פקד השם את בני ישראל, וכי ראה את עוניים ויגזו וישתחוו. עם ישראל מיד האמין, למרות שהוא היה כולו שטוף בעבודה זרה, שעוזה מעיד, הללו עובדי עבודה זרה, והללו עובדי עבודה זרה, וברגע שמגיע משה רבינו ורוצה לגאול אותם, ויאמן העם, העם מאמין. משה רבינו חשש שהם לא יאמינו, אבל באותו רגע שהם הגיע, מוישה ואהרון מיד האמינו. והראיה, שהנה, ברגע אחד הם הסכימו לבוא אחרי מוישה רבינו, לצאת ממצרים, ונבא מעידים עליהם שהם מוכנים, הם הגיעו לדרגה של מלוכים. כתוב בילקו שימויני, שכאשר התחילו בני ישראל למול את עצמם, אמרו להם המצרים, מה אתם עושים? הרי אם פרו יראה שאתם נימולים, ואתם לא כמו המצרים, אתם נוהגים אחרת מהמצרים, יכביד עליכם את עול השיעבוד, מה שיצא לכם מזה, שהשיעבוד ילך ויכבד. מה לכם את זה? אדרבה, תיראו כמו המצרים, ויקל מעליכם עול השיעבוד. יוריד מעליכם עול השיעבוד. אמרו בני ישראל לפרוי, למצרים הם אמרו, כלום שכחו אבותינו אברהם, יצחק ויעקב את אביהם שבשמיים, שישכחו בניהם אחריהם? האם אנחנו ננהג אחרת ממה שנהגו אברהם, יצחק ויעקב? גם הם לא ששכחו את הקדוש ברוך הוא, גם אנחנו לא נשכח. מגיע הקדוש ברוך הוא ומצווה אותנו שני מצוות, ואת ערום ועריה, אין לנו שום מצוות בידיים. אמנם כתוב שלא שינו את שמם, לשונם ומלבושם, אבל זה לא מצווה, זה לא מתרייג מצוות. מצוות אין להם, הם לא הסתוו לא על לשונם, לא על שמם ולא על מלבושם. זו הנהגה נפלאה, שעליה בהחלט צריך להקדיש שיעור על ההנהגה הזאת של שמם, לשונם ומלבושם. אבל הם, הקדוש ברוך הוא נתן להם שני מצוות, שזה יהיה הזכויות. מה מהמצוות? דם פסח ודם מילה. בא חידו, רבנו דוד אזולאי, ושואל למה דווקא המצוות האלה שדם פסח ודם מילה? אם דם פסח, אז אם אלה צריך מילה, למה צריך מילה? כי כל הרי לא יאכל בו, אתה לא יכול לאכול קורבן פסח בלי שאתה מל את עצמך. אבל שואל רבנו אחידו בהגדה שלו, למה? מה העניין הזה של דווקא שני המצוות האלה שקשורים א' בדם וקשורים בפסח ומילה? למה לא למשל תפילין ושעטנז? מה דווקא המצוות האלה, מה הקדוש ברוך הוא בחר דווקא את אלה? אומר אחידו דבר נפלא. הזכרנו כבר את מה שמביא הטור בסימן תפלמד, המשנה ברורה גם מביא אותו, שאותה שנה שבני ישראל יצאו ממצרים, זה היה יום חמישי, העשירי לחודש היה בשבת. כותב הטור כך, בשנה שיצאו ממצרים היה 10 בניסן ביום השבת, ולקחו כל אחד מישראל סלב פסחו, וקשרו אותו לקרי המיטה, כמו שנאמר בעשור לחודש הזה, ויקחו להם אי סלב את אבות סלב בית. המצרים ראו את זה, מביא המשנה ברורה, ושאלו אותם, למה זה לכם? מה אתם עושים? והשיבו לשוחתם לשם הפסח במצוות השם עלינו. והיו שיניהם של המצרים כהות, על ששוחטים את אלוהיהם, ולא היו ראשיים לעשות להם דבר. המצרים שומעים תופעה כזאת, שהולכים לקחת את האלוהים שלהם בקרוב ולשחוט את זה, והשיניים שלהם היו כהות, הם היו מאוד עצבניים מהדבר הזה, אבל הם לא יכלו לעשות דבר, המציאות היא שהם לא עשו שום דבר. אומר אחידו, שני המצוות האלה של דם פסח ודם מילה, אלה שני מצוות של מצירות נפש שאין למעלה מהם. למה? דבר ראשון אומר, לקחת את האלוהים של מצרים ולשחוט אותו לעיני המצרים, כאשר המצרי רואה אותו בשבת הולך עם סב, הוא שואל אותו, מה אתה עושה? אומר, עוד מעט, חכה חכה, יום רביעי בערב, הולכים לכולם בעזרת השם לשחוט אותם. את האלוהים שלנו? כן, את האלוהים שלכם, קושרים אותו בקרי המיטה, ומכינים אותו ובודקים אותו, ולא רק זה, עוד הולכים לצלות אותו צלי אש, מי שיודע את הריח שמפיץ צלי אש של בהמה שלמה, כאשר מקריבים אותה, כן, על קרבו ועל קרעיו, כמו שמקריבים את זה עם הכל, מי יודע איזה ריחות זה מפיץ, את האלוהים של מצרים שכולם הריחו את הריח הזה. כמה מסירות נפש תמון בזה. כותב אחידו דבר נוסף, חוץ מהעניין הזה של כל ערה לא יאכל בו, יש בזה עוד עניין, נמול את עצמם. הם מלו את עצמם, יש שאלה מתי הם מלו את עצמם. האם גם כן ביום רביעי מלו את עצמם, או שמלו בין יום ראשון ליום רביעי. יש שיטות שאומרים שמלו ביום רביעי. באותו לילה שהם הקריבו באותו יום הם גם מלו את עצמם. יש כאלה שאומרים לא. איך שהם התקבלו ציווי על המילה, הם כבר מלו את עצמם. למה? כדי שיהיו אחרי שלושה ימים למילה לקראת היציאה לדרך, כי הרי כתוב בחדש שלא יוצאים לדרך לאחר שעברו שלושה ימים, אז יש חלק מהפורשים שמלו את עצמם בין ראשון לשני, כדי שיהיה להם שלושה ימים האפשרות לצאת לדרך. אומר האחידו, כולנו יודעים מה זה כשבן אדם מל את עצמו, מה קורה לו בשלושת הימים הראשונים. שמעון ולוי אחים באו על שכם בן חמור, בעיר שלמה, באו על החללים לפי חרב, כהרגו את כולם. למה? שלושה ימים למילה הם לא היו מסוגלים לזוז, או כל אנשי שכם בן חמור, כל העיר, באו על העיר בטח. אומר אחידו, כאשר בני ישראל הולכים למול את עצמם, והם שוכבים על המיטה בלי יכולת לזוז, וכאשר אילו היו באים המצרים כל אחד עם מקל ביד, ומנסים להוציא את השה מהבית, להציל את האלוהים של מצרים לפני שבני ישראל ישחטו אותם, עם ישראל לא היה יכול לזוז מהמקום. כולם היו שוכבים על המיטה בלי יכולת לזוז. אמר הקדוש ברוך הוא, כזאת מסירות נפש נדרשת למען הקורבן פסח, שאתם תבואו למצב הזה, ששום דבר אתם לא תעשו, אתם תקיימו מצוות השם והשאר תשאירו לי. יש כאן מסירות נפש לקורבן פסח, לקחת את האלוהים של מצרים ולשחוט. אנחנו לא יודעים מה זה אלוהים, שאנחנו לא יודעים מה זה אלוהים של חי, שאנחנו חושבים שמי יודע איזה מסירות נפש יש בזה. יש לי חבר שהוא עובד בבורסה, הוא נוסע מעת לעת לבומבי, בומבי זה בהודו. ובהודו הם מאמינים עדיין שהפרה זה אלוהים, מאמינים שהפרה זה אלוהים. הוא אמר לי שהפרה עוברת את הכביש, הכביש הראשי, והפרה מתיישבת, אתה יכול להביא את מעט, את מי שאתה רוצה, אף אחד לא מצליח להזיז אותה. הפקק תנועה הזה יכול להיות 5-6 שעות, בלי אף אחד לא זד, לא נותנים לה שם לשבת, אם אי אפשר לזוז לא ימינה ולא שמאלה, כל התנועה בעיר פקוקה, כי הפרה התיישבה. חצי מהרחובות של בומבי, יש שם חנויות ירקות, למה? כי הפרה, אם היא עוברת בכביש הראשי, נותנים לה לאכול, וחנות שהיא נכנסת לאכול שם, זה חנות של מזל. מכאן יודעים, או, אם האלוהים פה נכנס לאכול, זה חנות של מזל, כמו יש פה בדוכנים של הלוטו, פה זכה מישהו ב-10,000. כאילו שהמוקם הזה הופך להיות מוקם מקודש. ככה אותו דבר באלוהים של מצרים, באלוהים של הודו, אם באה פרה ואכלה שם כמה קישואים, זה מכאן עכשיו אפשר לפתוח שם חנות יהלומים, כי שם יתחיל ללכת. אנחנו, אין לנו מושג מה זה האדם שמאמין באלוהים שהוא בהמה. המצרים האלה, שהם האמינו שזה האלוהים של מצרים, והיהודים באים ושוחטים אותם, איזה מסירות נפש היה אמור להיות למצרים לבוא ולתפוס אותם באותו רגע שהם לוקחים את הסכין והולכים לשחוט את האלוהים, הם היו אמורים לבוא אליהם ולתת להם, להשיב להם במכה אחת אפיים. אבל עם ישראל היה אחר ברית מילה, בלי יכולת לזוז, בלי יכולת לעשות שום דבר, הכל מתוך מסירות נפש, ועבור עלייך וערך מתבוססת בדמייך, דם פסח ודם מילה, שתי מצוות. אומר אחידו, וכאן היסוד הנפלא שאומר אחידו, שעליו בעצם נרצה לבסס את הדברים שלנו. אומר אחידו, למה בחר הקדוש ברוך הוא בשני המצוות הללו? עם ישראל היה בתוך ממתת שערי תומה. אמרנו, עוד שער אחד, והם נכנסים לשער ענון, ואין כבר את מי להוציא ממצרים. איזו מצווה אנחנו יודעים, אומר אחידו, שכל מצווה ומצווה השקולה כנגד עבר או כנגד גיד מסוים, רמח ושסה כנגד רמח איברים ושסה רמח איברים, ושעשה גידים כנגד רמח מצוות עשה ושעשה מצוות לא תעשה. אז אנחנו לא יודעים בדיוק כל מצווה למה היא מכוונת. אנחנו אומרים בעיר רצון שקודם הנחת תפילין, אנחנו מזכירים שהתפילין של יד היא כנגד הלב, והתפילין של הראש לשעבד כל מחשבות, כל מה שיש בין תוך המוח, אז יודעים שהיד הוא כנגד הלב, והתפילין של ראש הוא כנגד המוח, יש לנו איזשהו רמז על מצווה מסוימת. אבל כללית אנחנו לא יודעים מה מצווה, מה קשור למה. אומר אחידו, הקדוש ברוך הוא חיפש שני מצוות, שיוציאו אותם בבת אחת משחורני למצב של נווה. איזו מצווה תעקור אותם משער הנון ותחזיר אותם לשער הראשון? שני מצוות שהם מסירות נפש. אומר אחידו, כאשר אדם מוסר את נפשו ועושה מצווה של מסירות נפש, הוא עוקר את עצמו מהמצב של תחתית המדרגה ועולה לתחילת המדרגה מההתחלה. באחר הקדוש ברוך הוא שני מצוות שהם מסירות נפש, דם פסח ודם מילה, כדי לעקור מעם ישראל את השורש הזה של שער הממתת ולהחזיר אותם לשער הראשון. איזה מצוות? שני מצוות של מסירות נפש, דם פסח ודם מילה. דם מילה כדי להשאיר אותם על המיטות בלי יכולת לזוז, ודם פסח כדי לדעת לשחוט את אלוהי מצרים, אתם את אותו אלוהים שעבדתם, לשחוט אותו ולהיות מאוימים על ידי המצרים, כמו שכתוב את מקס אורויב שהזכרנו מקודם. הן תויבת מצרים נסבח לעיניהם ולא יזכלונו, אומר מוישה, ודאי שזה לא יעבור בשקט, והנה זה עבר בשקט, העניין הזה של מסירות נפש. יש כאן יסוד נוסף במצווה הללו של דם פסח ודם מילה. הגמורה במסכת ברכות דף חב שואלת, הזכרנו כמדומני, הזכרנו את הגמרה הזאת כבר בחנוכה. הגמרה, מסכת ברכות, מספרת ששאל רב פופה את אביי, מה ישנה ראשונים דיתרחש לו ניסה, או מה ישנה ענן דלא מתרחש לניסה? למה הראשונים קרם להם ניסים ואנחנו אין לנו ניסים? אם בגלל לימוד אנחנו לומדים יותר מהם, הוא מסביר לו. ואז עונה לו בתשובה, הוא מדביר עוד יותר את השאלה, אילו רב יהודה כי על בישה לבחד מסעני עתי מיטרה. רב יהודה רק שולף את הנעל שלו כאשר הוא בא להתפלל על הגשם, כבר יורד גשם. וענן הוא אומר, כמצערינן נפשין ומצווח כצבחינן ולדמש גרבן. אנחנו מצערים את הנפש שלנו וצובחים בתפילה, והתפילה לא נענית, לדמש גרבן. אמר לי, כמאי אבו כמסר נפשי הוא הקדושת השם. ענה לו, מסרין הנפשין הקדושת השם. הראשונים היו מוסרים את נפשם הקדושת השם, אנחנו לא מוסרים. צריך לדעת שאין הכוונה שאם חס וחלילה בא גוי ואומר, תשתחווה לפסל, אם לא אני הורג אותך. זה ודאי שכל יהודי מסור את הנפש. אנחנו אומרים בכל יום בקריאת שמע, ובכל נפשך, אפילו נוטל את נפשך, אין יהודי שלא ימסור את הנפש שלו. אז מה זה מסרין נפשי על קדושת השם, אומרת הגמרא? מוסרים את קדושת השם בחייהם, היה להם מסירות נפש לקיום מצוות, כמו שהעיד רב עדה בר אהבה, חזי אלאי קוטי דה ולביש הקר בלה בשוקה, סבר דבת ישראלי, קם קרם מיני, הוא קם וקרא את זה למסירות נפש על פריצות, הוא חשש שבת ישראל נוהגת בפריצות, הוא קם ועשה מעשה, אז אין הכוונה למסירות נפש למות על קידוש השם. יש כאן מסירות נפש על לחיות על קידוש השם, לחיות על מסירות נפש. זה היסוד שהיה להם ואין לנו. הם מוסרים את נפשם על קדושת המצוות, אנחנו לא מוסרים. מה היסוד הזה שמי שמוסר נפש זוכה לניסים, הוא רק שולף את הנעל, הוא כבר נענה? היסוד כתוב ברבותינו, כמה בעלי המוסר עומדים על זה, וזה יסוד נפלא. הקדוש ברוך הוא הניג את עולמו בטבע. הזכרנו את זה כבר פה פעם. שבששת ימי בראשית הניג את הקדוש ברוך הוא את העולם בדרך של נס, לאחר חטא אדם הראשון העביר את העולם להניג אותו בדרך של טבע. ועד היום הקדוש ברוך הוא מניג אותו בטבע, אלא אם כן להצלת כלל ישראל הוא מניג את העולם בדרך של נס. פתאום הקדוש ברוך הוא מראה לנו דרך של ניסים, הנה הוא רק שולף את הנעל שלו, כבר יורד גשם. היה בצורת, אחד שולף את הנעל, כבר יורד גשם, זוהי הנהגה ניסית. מה פתאום הקדוש ברוך הוא עושה ניסים? הוא בא ומסביר לו למה הם זוכים לניסים מה שאנחנו לא זוכים. הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם שלו בהנהגה של טבע. אתה מבקש שהקדוש ברוך הוא יחרוג מהמנהג שלו, יחרוג מהדרך שלו, ויתחיל להנהיג את העולם בדרך של נס. על מה ולמה? למה? אם אתה תחרוג ממנהגך, אתה תנהג אחרת ממה שאתה נוהג תמיד בדרך שלך, אתה תעשה למעלה מכוחך, הקדוש ברוך הוא כמידה כנגד מידה, יעשה למעלה מהנהגתו, יעשה למעלה מכוחו, וייתן לך את ההנהגה הזאת של נס. זה מה שהוא אומר לו כאן בגמורה. הללו מוסרו נפשי על קדושת השם. הם אוסרים את הנפש על קדושת השם, הם נוהגים למעלה מכוחם, אז הקדוש ברוך הוא נוהג למעלה מהנהגתו. ככה ההנהגה היא בדרך של טבע, פתאום מגיע ההנהגה של נס. אותו דבר ישנה וישנו בגמרא במסכת ברכות. מספרת הגמרא בדף למידה והעמוד האחרון של פרק אין עומדים. אומרת הגמרא שמה שהגיע רבי חנינא בן דוסא, הגיע ללמוד אצל רבי יוחנן בן זכאי. הבן של רבי יוחנן בן זכאי נהיה חולה. מבקש ממנו רבי יוחנן בן זכאי מרבי חנינא בן דוסא שיבקש עליו רחמים. אומר לו, חנינא בני, בקש עליי רחמים ויחיה. בקש על הבן שלי רחמים ויחיה. הניח ראשו בן ברכיו וביקש עליו רחמים וחיה. רבי חנינא בן דוסא התפלל עליו וחזר לחיים הבן של רבי יוחנן בן זכאי. אומר רבי יוחנן בן זכאי, אלמלא הטיח בן זכאי את ראשו בן ברכיו כל היום כולו, לא היו משגיחים עליו. אם אני הייתי שם את הראש שלי בין הברכיים כל היום במתפלל, הבן שלי לא היה חי, התפילה לא הייתה מתקבלת. אומרו לו אשתוי, וכי חנינא גדול ממך? הוא הרי תלמיד שלך, הוא גדול ממך, הוא מתפלל מיד נענה. אמר לה לב, אלא הוא דומה כעבד לפני המלך, ואני דומה כשר לפני מלך. ואני, הוא עבד, ואני שר, שר, אז למה לך? הוא שר יותר קשור למלך, אבל שר שמוסר את נפשו למען המלך, זה דבר טבעי, הוא חלק מהקבינט, הוא שר, הוא חלק מהממלכה, ואילו עבד שמוסר את נפשו, יש לו מקבל צלש על זה, הוא יש לו מיילה של עבד, אני יש לי מיילה של שר. אומרים המפורשים כאן, שמה הוא בא להגיד בזה? ידועה הגמרא על רב חנינא בן דוסא, הגמרא בתייניס אומרת, שרב חנינא בן דוסא די לו בקו חרובי מערב שבת לערב שבת. רב חנינא בן דוסא היה לו מספיק מה לאכול, לא שהיה חסר, אבל הוא הסתפק, היה לו הסתפקות במועד, די לו בקו חרובי מערב שבת לערב שבת. הוא יכול לאכול הרבה יותר, יש את האפשרויות, אבל הוא הסתפק, הסתפקות במועד. אם אדם שהטבע האנושי שלו, הטבע הפנימי שלו, אומר לו בוא לאכול ויש אוכל בשפע, הוא אומר לא, אני לא אוכל, אני מסתפק במועד, די לי בקו חרובי מערב שבת לערב שבת. אתה מוסר את עצמך למען מטרה מסוימת, אתה עושה למעלה מכוחך, אתה עושה מעל ומעבר לכוחך. הקדוש ברוך הוא נוהג איתך כמו שנוהגים עם מי שנוהג מעל ומעבר לכוחו. אתה נוהג בשיטה כזאת שדי לך, רק תפנה אליי, אני אעשה ניסים מעל לגדר הטבע. אתה נוהג למעלה מגדר הטבע, גם אני נוהג למעלה מגדר הטבע. אותו דבר, ישנה גמרא מפורסמת מאוד במסכת יומא. מספרת הגמרא ששערי ניקנור לא החליפו. למה את שערי ניקנור לא החליפו? אומרת הגמרא מסכת יומא דף למתחי, תנו רבנן, מה נעשים נעשו לדלתותיו? הדלתות של ניקנור, המשנה קודם בלמד זין אומרת שהדלתות של ניקנור נעשו בו ניסים לדלתותיו, היו מזכירים אותו לשבח. איזה ניסים נעשו לשערי ניקנור? מספרת הגמרא שניקנור הלך לאלכסנדריה להביא דלתות לבית המקדש. העמיס את הדלתות האלה, שם היו אומנים, כתוב בחז"ל, אומנים של עבודת הדלתות היו באלכסנדריה של מצרים. בחזירתו, אחרי שהוא שם את זה על הספינה, עמד עליו נחשול שבים לטובו. הספינה עמדה לטבוע, השערה הייתה בלב ים. נטלו אחד מהם והטילו על הים, תפסו דלת אחת וזרקו אותה לתוך המים. הספינה מאיימת לשבור, הגלים מאיימים לשבור את הספינה, אז הדברים הכבדים זורקים, זרקו דלת אחת למטה. ועדיין לא נח הים מזעפו. ביקשו להטיל את חברתה, עמד ניקנור וקרחה, הוא הלך ניקנור ונשכב עליה, קרח, החזיק אותה בידיים. אמר להם, הטילוני אמא, אתם רוצים לזרוק? תזרקו אותי ביחד עם הדלת, אני לא יורד לי הדלת. אומרים חז"ל, זה היה מצטער על חברתה, הוא היה מצטער למה הוא לא מסר את נפשו גם על הדלת הראשונה. ונח הים מזעפו, הים הפסיק, הגלים הפסיקו. כיוון שהגיע לנמלה של אקו, כיוון שהגיע לנמל אקו, הספינה הגיעה לנמל אקו, הייתה מבטבטת ויוצאה מתחת אופני הספינה. ויש אומרים, בריאה שבים לה והקיעתה ליבשה. ועל זה אמר שלמה המלך, קורות בתינו הרזים, ראיתנו ברותים, אל תקרי ברותים אלא ברית ים. לפי כך, כל השערים שהיו במקדש השתנו להיות של זהב, חוץ משערי ניקנור, שהשאירו אותם ככה, כמו שהם הגיעו מפני שנעשו בו ניסים. זה דלת שסימלה ניסים. מה כתוב כאן בגמורה הזאת? הגמורה הזאת באה לומר לנו, תדעו לכם, אדם שמוסר את נפשו על דבר מסוים, אז למרות שיש גזרה בים, שיהיו גלים וישברו את הספינה, אבל אדם שמוכן למסור את הנפש שלו על דלת של בית המקדוש, הוא אומר, לא, אתם תזרקו אותי עם הדלת,
אתה נוהג בלמעלה מגדר הטבע שלך, הקדוש ברוך הוא משנה את טבע העולם, הוא מנהיג אותו על דרך של נס, כדי שאתה תנצל.
מידה
כנגד מידה. בדיוק כמו שאתם אומרים. ישנה גמרא מאוד מפורסמת במסכת פסחים. נזכיר אותה רק בקיצור נמרץ. הגמרא במסכת פסחים מדברת על מכת הספרדע. מכת הספרדע, כידוע לכולם, שכל הספרדעים כולם קיבלו ציווי להיכנס לבית של פרעה, לבית של העבדים, למטבח שלו, לחדר שלו, לכל מקום. בציווי הזה נאמר בדרך אגב להיכנס גם לתנורים. אבל לא שהקדוש ברוך הוא ציווה את הספרדע הזאת, אתה תיכנס לתנור, אתה תיכנס לחדר, אתה תיכנס לבית העבדים. לא, היה ציווי ארטילאי, נתן ציווי כללי לספרדעים שיכנסו לפה ולפה ולפה ולפה, כל אחד שיכנס איפה שהוא רוצה. תודוס איש רומי, אומרת הגמרא במסכת פסחים דף נ"ג עמוד ב', אמר, מה ראו חנניה, מישאל ועזריה שמסרו עצמם על קדושת השם לכבשן האש? מה הם התייחדו שמסרו נפשם? לכאורה יש ציווי ונקדשתי, אז מה העניין פה? לא ניכנס לזה, כתוב שמה שזה לא היה בדיוק אבוי דזורי, זה היה איזשהו פסל, איזה דמות שלו, לא ניכנס עכשיו להסביר את מה שכתוב כאן בגמורה. בכל אופן, תודוס איש רומי אומר, תדעו לכם, שמאיפה למדו חנניה, מישאל ועזריה שמסרו עצמם על קדושת השם, הם נסו קל וחומר מצפרדים. ומה הצפרדים שאין מסורים על קדושת השם? כתיב והוא, ובאו ועלו בביתך ובתנוריך ומשרותיך. הם 200 משרות מסויות אצל תנור, והוא אומר בשעה שהתנור חם, אנו שמצווים על קדושת השם, על אחת כמה וכמה. ואומרים המפורשים כאן על הגמורה, שהצפרדיה לא הצוותה ללכת ולהיכנס לתנור, לא היה ציווי, את נכנסת לתנור, את הולכת לחדר של פרוי, היה ציווי כללי. היו צפרדעים שכששמעו את הציווי צריך להיכנס לתוך התנור. כל אחד יכול להגיד, למה שאני אכנס לתנור? למה אני? הרי מי שנכנס לתנור בטוח מת, הוא נשרף, תנור 200 מעלות. יותר טוב להיכנס לתוך החדר של פרוי, שם חדר ממוזג. למה להיכנס דווקא לתוך התנור? היו צפרדעים שאמרו, אנחנו לא עושים חשבון. אנחנו הולכים, הקדוש ברוך הוא אמר, ייכנס שם, מה יכול להיות? זה ציווי של הקדוש ברוך הוא, מקיימים את הציווי. כתוב בבעל הטורים, הוא מביא בשם מדרש, שכל הצפרדעים במצרים מתו חוץ מהצפרדעים שהיו בתנורים. הצפרדעים שהיו בתנורים, נגמרה המכה, פתחו את התנור, בעצם כולם היו צריכים להיות שרופים. הצפרדעים בתנור יצאו, רק פתחו להם את התנור, קפצו החוצה, נהנו מהחמסין בחוץ, אמרו, ממש תענוג היה שם בפנים. אומרים רבותינו, מה היסוד שיש בזה? צפרדע לא היה לה ציווי להיכנס לתנור. היא יכלה לבחור או הבית של פרוי או בית אבודוב, או לתוך האוכל שלו, או לתוך המעיים שלו, כל אחד יכל לבחור מה שהוא רוצה. באה הצפרדע ואמרה, אני מוסרת את נפשי בניגוד לטבע שלי. הטבע של הצפרדע להיות במקום קר, בביצה, בתוך שלולית. ואילו הצפרדע הזאת עשתה נגד טבעה. היא נכנסה לתוך תנור שזה המקום שהיא צריכה לברוח משם. את עשית נגד טבעך, הקדוש ברוך הוא יעשה למעלה מגדר הטבע, גם תיכנסי לתנור וגם תצאי שלמה. אדם עושה למעלה מטבעו, הוא זוכה לנס למעלה מהטבע. שעם ישראל צריך להיגאל. עם ישראל צריך להיגאל, הקדוש ברוך הוא צריך לעשות דבר שהוא למעלה מגדר הטבע. מצרים שלטה בכיפה, מלכות מצרים, כתוב וחזל, פרשת שבוע הבא, בעל צפון, כל מי שהיה מגיע ליד בעל צפון לא היה יכול לעבור, כזה מין פסל מפחיד זה היה, לא היה עבד, אומרים חזל במדרש פרשת השבוע הבא, לא היה עבד שברח ממצרים, מאז להיות מצרים לגוי, לא עבד שברח משם, עם שלב יוצא ממצרים, איך זה יכול להיות בנס? איך יזכו בני ישראל לנס? בזכות מה יזכו לנס? יזכו לנס אם אתם תעשו למעלה מגדר הטבע, אם אתם תצאו מטבעכם ותעשו מצוות שהוא למעלה מגדר הטבע, הקדוש ברוך הוא יעשה לכם ניסים שהם למעלה מגדר ההלכה הטבעית שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. מהם הדברים שהם למעלה מגדר הטבע? מהם הדברים שהם מסירות נפש? דם פסח ודם מילה, אלה מצוות שהם מסירות נפש, אלה מצוות שהם למעלה מגדר הטבע. אדם זוכה בהם להגיע לגאולה. כתוב בחז"ל, כך מובא במדרש רבי, הקטע האחרון בפרשת שמואל, ולקחו מן אדם ונתנו על שתי המזוזות, ועל המשקוף. אומרים חז"ל, על המשקוף זה אברהם אבינו, על שתי המזוזות זה יצחק ויעקב. אז כל הנושא הזה של הנחת אדם על המזוזות ועל המשקוף מסמל את האבות. על המזוזות זה יצחק ויעקב, על המשקוף זה אברהם אבינו. מה המסר שמונח כאן בזה שאברהם אבינו ויצחק ויעקב הם שמקבלים את הדם הזה שאלה נוספת שצריכה להישאל, וילקו שימויני, על הפסוק הזה שהזכרנו מה שרשי מביא, והנה הגיע את דודים, אומר רשי ב... אומר הילקו שימויני שמה, ביחזקאל דף פרק ט"ז, רבי אליעזר הגדול אומר, לא נגלו ישראל ממצרים אלא בזכות דם פסח ודם מילה, ולא יגאלו מן הגלות הרביעית, זה הגלות שכולנו מחכים אליה, אלא בזכות דם פסח ודם מילה. מי שקורא את המדרש הזה עומד תמה, מה שייך דם פסח ודם מילה בגלות הרביעית? מילא עכשיו נגלו בדם פסח ודם מילה, הם לא היו מעולים, לא היו נמולים, ציוו אותם להיות נמולים, ציוו אותם לשחוט קורבן פסח. לעתיד לבוא בעזרת השם, אם יהיה, ביום ראשון תהיה הגאולה, אז אנחנו יודעים שכולנו נמולים, אבל קורבן פסח אי אפשר להקריב, כי לא מקריבים קורבן פסח, אלא בבית המקדוש, בית המקדוש עדיין לא נברא, אז איך אנחנו יכולים להיגאל בגאולה העתידה, אלא בזכות דם הפסח? מה מתכוון רב אליעזר הגדול, כמו שמביא הילקו שימויני? ועוד שאלה, מה יש כאן בנושא הזה של האובויס? כתוב באגדת אור הנר, שהרב מן אמר בשם הרב פיין, אמר דבר בשם אומרו, והערך מתבוססת בדמייך ואומר לך בדמייך חיי, בדמייך חיי. מתבוססת, חוץ מהעניין הזה של התבססות בדם, של דם פסח ודם מילה, התבססות זה גם מלשון ביסוס. כלל ישראל מתבוסס על דם. הביסוס, הבנייה של כלל ישראל לדורות, הוא על מסירות נפש, דם. זה מאחל מתחיל מהקדה סיצחוק, ויקח את המאכלת, שואלים חז"ל, למה נקרא שמוי מאכלת? שכלל ישראל אוכלים מן הזכויות עד עצם היום הזה. הזכויות האלה של דם פס, של עקדת יצחוק, זה עד עצם היום הזה, זה הזכות שלנו. הביסוס של כלל ישראל מתבוסס בדמייך על דם של דמילו ודם של קורם פסח. האובס הקדושים הם הראשונים שסימנו לנו סמל של מסירות נפש. כתוב בדעסקנים, בא להטויפו איסה, בן יקיר לי אפרים, שואל דעסקנים, בא להטויפו איסה, למה אפרים? רומז לשני אפריים, אפרו של אברהם אבינו שאמר ואנוכי אפר ואפר, ואפרו של יצחק שהאפר שלו צבור על גבי המזבח. האבות הקדושים, הדם הזה שנמצא על שני, על המשקוף ועל המזוזות, מסמל לנו מסירות נפש. הדם הזה שאומר לנו רב אליעזר הגדול שאנחנו בעזרת השם ניגאל בקרוב לאחר הגלות הרביעית, כולנו מייחלים שזה יהיה בקרוב, זה גם יהיה בזכות דם פסח ודם מילה. דם מילה ברוך השם כולנו עושים היום בשמחה, אבל דם פסח, מתי יהיה דם פסח? כאשר אנחנו נקריב את עצמנו, כל אחד ואחד יקריב את עצמו למען הקדוש ברוך הוא, לא צריכים למות על קידוש השם, אפשר לחיות על קידוש השם. המפורשים בעלי המוסר אומרים, איך אפשר, איך אדם יכול למסור את הנפש? מה יש היום מסירות נפש? אז לא עלינו, אם מישהו נמצא במתנשא שרחמון אליצלן בפיגועים מוסר את נפשו על קידוש השם, רחמון אליצלן. אבל אפשר למסור, כמו שהגמורה אומרת בברוכת, אפשר למסור את הנפש בחיים, לא צריכים למות על זה. אברום אבינו אומר לבני חת, אם יש את נפשכם, שמעוני ופיגולי, אומר רשי, את נפשכם, את רצונכם. נפש זה גם רצון. אומרים בעלי המוסר, כאשר אדם יש לו רצון לדבר מסוים, והוא מוסר את הנפש שלו נגד הרצון, יש לו רצון, הוא שמע משהו טוב וזה לא שנורא טוב, אתה יודע איזה אהדה ציבורית אפשר לתפוס מלא שנורא טוב, אתה בא אחרי תפילת שבת, יוצא מהתפילה, יש מלכי, אתה מוכרח לשמוע איזה סיפור, אתה תשמע סיפור המחי, וזה עומד פה, מי שיש לו סיפור טוב, הוא רוצה להוציא אותו, תשתיקם, חונק אותו, הוא מחפש איפה להוציא את זה. מי שיש לי להסתכל בילקו שימויני, פרשס בוי כתוב, שאלו מלאכים, שאלו, על מה ולמה זכו כלבים שהם אומרים שירה בפני הקדוש ברוך הוא, ועליהם נאמר הכלבים עזי נפש. אמר לו, כיוון שהכלבים קימו לא יחרץ כלב לשונו, היה להם אפשרות לנבוח ולא נבחו. אז אם אנחנו, יש לנו אפשרות לדבר ולא מדברים, אומר לנו הגאון מווילנה, כל חוסם פיו ולשונו זוכה לשכר, שאפילו מלאך ובריאה אינם יכולים לעבור. אדם יש לו משהו לספר, הוא לא מספר, הרצון שלו לדבר, והוא מונע את עצמו מלדבר. אם יש את נפשכם, לא נפשכם, רצונכם. אדם מקריב את הרצון שלו, יש לו רצון לעשות דבר מסוים. אדם, לא עלינו, יש לו רצון, הוא יושן טוב, ברוך השם, אין לו שום דאגות, הוא יכול לישון, אם לא מהירים אותו, אם הוא לא שם שעון, הוא יכול לישון עד 10. אין לו שום בעיה. אבל הוא יודע שיצר הרע בא ונלחם איתו, אה, ברוך השם, בחוץ גשם, בחוץ זה, הוא בקושי יוצא מהפור, בחוץ קור, והרצון שלו להישאר במיטה, והוא כובש את הרצון שלו. זה גם כן נקרא מסירות נפש. לבוא ולצאת מזה, אתה כובש את הרצון שלך, זה גם כן. מובא בספר המוסר, אדם שנמצא באמצע האוכל, והוא כובש את הרצון שלו להמשיך לאכול, זה יותר חשוב מצום, כך אומרים בעלי מוסר. כאשר באמצע הסעודה, ברוך השם, סעודה שלמה בשעתו, ואתה חותך את הסעודה באמצע ולא ממשיך אותה מריבונו של עולם, צמצום באוכל, הסתפקות במועט, גם זה נקרא הקרבה לשם הקדוש ברוך הוא. רבי חנינא בן דוסא, די לו בקו חרוב עם ערב שבס, ערב שבס, הוא צמצם את עצמו, הסתפקות במועט. אדם שמוסר את נפשו על קדושת השם, אדם שמוסר את נפשו על חיי, על מצוות הקדוש ברוך הוא, זה זכות לגאולה. כאשר כולנו מחכים ומצפים לגאולה השלמה, לימדנו רבי מתיה בן חרש, שהגאולה השלמה, כמו שאומר רב לזר הגדול שם בילקוט, כמו שמופיע בפרקד רב לזר, הגלות העתידה תהיה בזכות דם פסח ודם מילה. מסירות נפש, זה מה שמדרש מאיתנו. אם אנחנו נעשה למעלה מכוחנו, ונגד רצוננו נשעבד את כוחנו ורצונותינו למען הקדוש ברוך הוא, אנחנו נעשה למעלה מגדר הטבע. הקדוש ברוך הוא מצידו יעשה למעלה מגדר הטבע. ונזכה עוד השעתה להיגאל בגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן ואמן. רבי חנן מנקש אמרות שהקודם.